כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שישי, ראש חודש תיבט, וו דחנוכה, תפשין עין זין, מסכת בבא מציעא, דפים צדי ה' וצדי וו. אתם מאזינים מרדיו כל חיים משדרת לתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. חנוכה שמח וחודש טוב ומבורך עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. וכף החיים כותב, מעבר לנרות חנוכה מנהג יפה להדליק נר ביום הזה לכבוד רבי מאיר בעל הנס. ירבה בסעודת ראש חודש תיבט שהוא בתוך ימי החנוכה בשביל פרסום הנס. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעת הדשמיה, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. הציימנו ללמוד את דף צדי דלת ממסכת בבא מציעא. השאלה הראשונה הייתה, מה דין המקדש אישה על מנת שלא ייתן לה עונה? והתשובה לדברי הכל התנאי לא חל, מפני שאין זה דבר שבממון אלא צער הגוף. שאלה שנייה, מדוע שומר המתנה שיפטר מחיובה ואינו נחשב כמתנה על מה שכתוב בתורה? והתשובה, משום שמלכתחילה לא מחייב את עצמו להיות שומר על יותר ממה שיתחייב. שאלה שלישית, לרבי יהודה בן תימה, מדוע אם יתנה בדבר שאי אפשר לקיימו התנאי בטל? והתשובה, כי אנו תולים שאמר את התנאי כדי להקניטה. שאלה רביעית, השואל אדם למלאכה, ממתי נעשה שאולו? התשובה, לרשי, מי שאמר לו הרי פרטי ואני נשאלים לך, ולתוסות משעה שיצא מביתו להתחיל במלאכה. שאלה חמישית, מניין שמקלל אביו או אמו בפני עצמם חייב? התשובה, לרבי יושיע, מהמשך הפסוק, אביו ואמו קילל, ולרבי יונתן, עד שלא נאמר מפורש שדווקא שניהם יחדיו, הרי שמשמעות הפסוק מורה על כל אחד בפני עצמו. השאלה האחרונה, על דף צדי דלת, מדוע בשבורה ומתה לדברי הכל לא צריך פסוק ללמד שחייב על כל אחד בפני עצמו? והתשובה, כי סברה היא שכשם שחייב השואל עם מתה כולה, כך חייב עם מת אחד מעבריה. אלה הם, הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול. דף צדי דלת ממסכת בבא מציעא. וחי את, הוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. ראש חודש תיבט. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תשע"ז. וו דחנוכה תשע"ז. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ביום המיוחד הזה. ולימוד דפינו היומיים. שני דפים. דפים צדי ה' וצדי וו. ממסכת בבא מציעא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף צדי ה' עמוד א', בשורה הרביעית מתחילת הדף. מן המילים גניבה ואבידה בשואל, מנהלן. מן המילים הללו מסיעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בחג האורים, ונצליח. במשנה שהובא לעיל, המשנה שפתחה את פרק השואל בדף צדי דלת עמוד ב', נאמר שהשואל משלם את הכל, ומשמע שחייב גם בגניבה ואבידה. שואלת הגמרא, גניבה ואבידה בשואל מנהלן, מניין לנו שהוא חייב עליהם? הרי בתורה נאמר רק שהוא חייב באונסין. וכי תאים מה שמה תרצה לומר, נילף משבועה ומתה? שנלמד זאת ממה שנתפרש בתורה שהוא חייב באונסי שבועה ומתה, וכשם שחייב בהם כך יתחייב גם בגניבה ואבידה? יש להשיב ולומר, מה לשבועה ומתה? דלא אפשר למתרח ועטויי. אין אפשרות לתרוח ולהשיבה, היא כבר נשברה, היא כבר מתה. האם תאמר כן בגניבה ואבידה דאפשר למטרח להטויי? הרי היא לא נאבדה מהעולם, אלא נעלמה על ידי גניבה או אבידה. הרי ייתכן שלא חייבה התורה את השואל באופן שיכול הבעלים לתרוח ולמוצאה. ושיבה הגמרא אל הלימוד הוא כי עד אתניה, כפי מה ששנינו בברייתא. מסכת בבא קמא דף נ"ז עמוד ב', נאמר בפרשת שואל ספר שמות פרק כ"ב פסוק י"ג, ונשבר או מת, שלם ישלם. אין לי מקור אלא שהשואל חייב לשלם על שבורה ומתה. אבל על גניבה ואבידה מניין שחייב לשלם? אמרת אמור שניתן ללמוד זאת בקל וחומר משומר שכר. ומה שומר שכר שהוא קל, כי הוא הרי פטור מתשלומין על שבועה ומתה, שהרי נאמר בו ומתו נשבר או נשבע ולא ישלם. מכל מקום הוא חייב בגניבה והוידה, ככתוב בפסוק. ואם גנוב יגנב מאמו ישלם לבעליו, והוידה למדה הגמרא לאלמה כפעילות של גנוב יגנב או קל וחומר מגניבה, שואל החמור שהרי חייב בשבורה ומתה אינו דין שיהיה חייב גם בגניבה והוידה כמו שומר שכר שהוא קל? מסיים את הברייתא וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה. אין עליו קושייה לדחותו. שואלת הגמרא, מהי אין עליו תשובה? מדוע הדגיש התנא שיש כנראה לשאול על הקל וחומר הזה שמשום כך הוא צריך לומר שאין עליו תשובה? והערת הגמרא וכי תאימה אם תרצה לומר, איקה למיפרח, אפשר לדחות את הקל וחומר משומר שכר ולומר, מה לשומר שכר שכן מצינו שהחמירה עליו התורה שמשלם תשלומי כפל, ובאיזה אופן? שהיה טוען לפתור את עצמו בטענת ליסטים מזוין, הוא בא וטען שבאו שודדים ונטלו ממנו לחפץ בכוח, ונשבע על כך, ולאחר מכן העידו עדים שהוא שיקר בשבועתו והוא עצמו גנבו, הוא משלם כפל, שכל הפותר עצמו בשקר בטענת גניבה, גם אם סיבת הפטור אינה הגניבה, אלא מצד האופן שבו נעשתה הגניבה, דהיינו שהייתה גניבת אונס. אם נתברר שהוא עצמו גנבו משלם כפל, לעומת זאת שואל, אינו בא לידי תשלום כפל בטענת ליסטי מזוין, שהרי אינו נפטר בטענה הזו. ואם כן מצינו ששואל קל יותר משומר שכר לעניין הזה, וממילה שוב אין ללמוד בקל וחומר, שואל משומר שכר. אגם ששואל בעצם חמור משומר שכר, שהרי הוא חייב באונסין, מכל מקום, אי אפשר ללמוד את חיובו בגניבה ועבדה משומר שכר הקל, משום שייתכן שכשם של עניין טוען טענת ליסטי מזוין החמירה התורה על שומר שכר, למרות שבדרך כלל הוא קל יותר משואל, ועל שואל החמור לא החמירה בזה התורה, כך גם לעניין גניבה ועבדה, יש לומר שהחמירה התורה רק על שומר שכר. אומרת הגמרא אפילו אחי, אף שמצינו ששואל קל משומר שכר לעניין טוען טענת ליסטי מזוין, מכל מקום קרנה דשואל עדיפה, קרן שמשלם השואל באונס, ואינו יכול להיפטר ממנה בשבועה, עדיף וחמור יותר מן הכפל שמשלם השומר שכר, רק על ידי שבועת שקר. זאת אומרת שדחיית הגמרא היא שאפילו חומרה כלשהי, אין להחשיב את חיוב הכפל בשבועה. ומבארים התוספות שהטעם לכך, כיוון שזו חומרה באה מחמת הכולה שפטרו מהקרן. והתוספות מבאר זאת לאל בדף ממלף עמוד ב'. טעם נוסף, מדוע אין תשובה לקל וחומר הזה, שלמדנו חיוב גניבה והוידה של שואל מי שומר שכר, היבא את אימא אם תרצה אמור, כסבר התנא בברייתא של ליסטי מזוין גזלנו. לגזלנו נחשב ולא לגנב, וממילא לא התחייב השומר שכר כפל בטוען טענת ליסטי מזוין. שחיוב כפל חל רק על הפותר עצמו בטענת גניבה. ממילא נמצא שהשומר שכר אינו חמור מן השואל, אלא להפך, השואל חמור ממנו, ואינו נפטר מן הקרן על ידי שבועה. לאחר שנתברר מקור חיוב השואל בגניבה והוידה, מברר את הגמרא מניין לומדים שהוא פטור עליהם אם היו בעליו אמו. שואלת הגמרא, אשכחן מצאנו מקור לחיוב השואל בגניבה והוידה, לפטור מנהלן, מניין לנו שכשהיו בעליו אמו במלאכתו הרי הוא פטור אף בגניבה והוידה, הלו בתורה נכתב הפטור הזה רק לגבי אונסין, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוקים י"ג י"ד, וכי ישאל איש מי אם רעהו ונשבר או מת, אם בעליו אמו לא ישלם. וכי תאימה נילף אם תאמר שנלמד את הפטור הזה משבורה ומתה, שכשם שפטרה התורה על האונסין אם היו בעליו אמו בשעת שאלה, כך גם יש לפוטרו בגניבה והוידה? יש להשיב מה לשבורה ומתה שכן אונס הם, ולכן מסתבר להקל בהם, אבל לגניבה והוידה שאינם באונס, אלא שלא שמר כראוי, ייתכן שחייב עליהם בכל מצב, גם כשבעליו אמו. משיבה הגמרא אל הגמר, הוא לומד את הדין הזה משומר שכר, שכשם ששומר שכר פטור בגניבה והוידה כשהיו בעליו אמו בשעת קבלת השמירה, כך גם שואל פטור באופן הזה. שואלת הגמרא, ושומר שכר גופי, שומר שכר עצמו שממנו לומדים שואל, מן אהלן, מניין לו שהוא פטור בגניבה והוידה כשהיו בעליו אמו? משיבה הגמרא, גמרי חיובה דשומר שכר מחיובה דשואל. לומדים את חיובי השומר שכר שהם בגניבה והוידה מחיובי השואל באונסין. מה להלן בשואל אם הייתה השאלה בבעלים פטור, אף כאן בשומר שכר אם הייתה קבלת השמירה בבעלים פטור. שואלת הגמרא, במה היא גמר? באיזה לימוד אתה לומד את חיובי השומר שכר מחיובי השואל? היא במה מצינו, אם במידת במה מצינו זה בניין אב שנמנתה בין י"ג המידות שבברייתא של רבי ישמעאל, שמופיעה בהקדמה של תורת כהנים. ומה הכוונה במה מצינו? כלומר שהמקום שנאמר בו דין מסוים זה אב לכל המקומות הדומים לו, שגם בהם יש את הדין הזה. ואז הלימוד כאן יהיה, כשם שמצינו בחיובי השואל באונסין שפטור אם היו בעליו אמו במלאכתו, כך גם שומר שכר פטור בגניבה ועבדה אם היו בעליו אמו. אם כך תרצה ללמוד, הרי איקה למיפרח כדי פרחינן. יש להשיב על הלימוד הזה, כפי שהשבנו לאל לגבי לימוד גניבה ועבידה בשואל משבורה ומתה בשואל לפוטרו בבעלים, שכן רק באונס מצינו שפטרה התורה את השואל בבעליו אמו, ואין אתה יכול ללמוד ממנו פטור זה לשומר שכר שלא שמר כראוי ונגנב או נאבד. משיבה הגמרא אלא אמר קרא, נאמר בפרשת שואל, וכי ישאל. וו מוסיף על עניין ראשון. האות וו שבתחילת הפרשה מקישה משווה בין הפרשיות, להוסיף על מה שכבר נאמר בפרשה הראשונה, וילמד עליון מתחתון. ותלמד הפרשה הראשונה מפרשה שנייה, שומר שכר משואל. שדין שנאמר בפרשת שואל, נכון הוא גם לפרשת שומר שכר שלפניה. וכשם ששואל פטור מאונסין בבעליו אמו, כך שומר שכר פטור בגניבה ועבידה בבעליו אמו. חוזרת הגמרא להקשות על האמור לאל שלומדים את הפטור של שואל בגניבה ועבידה כשהיו בעליו אמו משומר שכר. אומרת הגמרא והקטי, למרות שיודעים אנו את מקור הפטור השומר שכר כשהיו בעליו אמו, עדיין שואל משומר שכר לא גמר, אי אפשר ללמוד דין שואל משומר שכר לעניין הזה. משום דאיקה למפרח, ניתן לפרוח ולומר מה לשומר שכר שדין הוא שיפטר בגניבה ועבידה כשהיו בעליו אמו, שכן הוא פטור גם בשבורה ומתה, וכיוון שמצינו בו כולה אחת, דין הוא שנקל עליו גם כשיפטר בגניבה ועבידה כשהיו בעליו אמו. אבל האם תאמר כן בשואל שהחמיר עליו התורה שחייב גם בשבורה ומתה? הרי ייתכן שכיוון שחמורו, אינו נפטר מגניבה ועבידה כשהיו בעליו אמו. מתרצת הגמרא, אלא יש לנו ללמוד את פטור השואל בגניבה ועבידה כשהיו בעליו אמו באופן אחר. שהרי גניבה ועבידה בשואל חיוב המנהלן, מניין לנו עיקר חיוב השואל בגניבה ועבידה? דגמר משומר שכר. למדנו זאת בקל וחומר משומר שכר כמבואר בברית הליל. והרי בדבר הנלמד מחברו בקל וחומר הכללו שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון. די לו לדבר הנלמד להיות חמור כמלמד, ואין להחמיר עליו יותר. ואם כן, מה גניבה ועבידה דשומר שכר דינו שבבעלים פטור? גם חיוב גניבה ועבידה דשואל שהוא נלמד משומר שכר בקל וחומר, נמי, גם הדין שכששאל בבעלים פטור מגניבה ועבידה. מקשה הגמרא, ניחא התירוץ הזה יהיה מובן למאן דאיתלי דיו. לדעת מי שסובר את הכלל דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, הכל מובן. אלא למאן דלית לדיו, מה איכא למימר? הרי לפי הדעה הזו שזה דעת רבי טרפון במסכת בבא קמא דף כ"ה עמוד א', אפשר ללמוד מקל וחומר ששואל חייב בגניבה ועבידה למרות שהיו בעליו אמו. מתרצת הגמרא, אלא אמר קרא וכי ישאל. וו מוסיף על עניין ראשון, האות וו שבתחילת פרשת שואל מקישה בין הפרשיות, להוסיף על מה שכבר נאמר בפרשה הראשונה. וילמד עליון מתחתון ותחתון מעליון. פרשה ראשונה תלמד מפרשה שנייה, כמבואר לעיל, שכשם ששואל פטור מחיוביו אם היו בעליו אמו, כך גם השומר שכר פטור מחיוביו שהם גניבה ועבידה כשהיו הבעלים אמו בשעת קבלת השמירה. וכן ילמד תחתון מעליון, פרשה שנייה מפרשה ראשונה, שואל משומר שכר. ולומדים מה היקש, שגם שואל חייב בגניבה ועבידה. וכשם ששומר שכר פטור מגניבה ועבידה בבעליו אמו, כך גם שואל דינו כך, שאם בעליו אמו פטור גם מגניבה ועבידה. ואין להקשות מה לשומר שכר שכן פטור בשבורה ומתה כפי שהקשתה הגמרא לעיל, לפי שאין משיבים על היקש. התבהר בגמרא ששואל שהיו בעליו אמו בשעת השמירה פטור באונסין. בסוגיה הקודמת דנה הגמרא בדין גניבה ועבידה כשהיו בעלי החפץ אמו, עכשיו היא דנה בדין פשיעה כשהיו בעליו אמו. איתמר שנינו פשיעה בבעלים עם פשע אחד מן השומרים, והיו בעלי החפץ אמו במלאכתו בשעת קבלת השמירה, פלי גיבה נחלקו בזה רווחה ורבינה. אחד אמר, אחד מהם אמר שהשומר חייב, דהיינו שבפשיעה לא נאמר הפטור של בעליו אמו. ואחד אמר פטור, ואחד מהם אמר שהשומר פטור. מבאר את הגמרא את טעמי המחלוקת. מן דאמר חייב, מי שאמר ששומר חייב בפשיעה אף שהיו בעלי החפץ אמו, כסבר, הוא סובר שמה שנאמר במקרא, מה שנאמר בפסוק מסוים, נדרש רק על הפרשה שנאמרה לפניו ולא על הפרשה שנאמרה לפני פניו. איל כך, מה שנאמר בשואל, אם בעליו אמו לא ישלם, השומר חינם לא כתיב. פטור זה אינו נדרש גם על שומר חינם החייב בפשיעה, כיוון שפרשת שומר חינם לא נאמרה ממש לפני פרשת השואל, אלא לפני פניה. ולכן אם פשע השומר חינם, אין לפוטרו בפשיעה, גם אם היה בעליו אמו. לאל בדף צדידה לתמוד ב' מבואר בגמרא, שהפרשה הראשונה האמורה היא בשומר חינם, הפרשה השנייה היא בשומר שכר, הפרשה השלישית בשואל. כי נאמר בפרשה הראשונה, אם לא ימצא הגנב ונקרב על הבית אל האלוהים לשבועה, דהיינו שנשבע שנגנב ונפטר. פרשה שנייה נאמר, אם גנוב יגנב מאמו ישלם לבעליו, דהיינו שחייב בגניבה, ומסתבר שהפרשה שפותרת נאמרה בשומר חינם, והפרשה שמחייבת נאמרה בשומר שכר. הפרשה השלישית מדברת על שואל. וכי ישאל. רש"י מפרש שהדרשה כאן היא יקש, ששואל אמנם הוקש לשומר שכר, אבל לא לשומר חינם, שהרי רק בשואל כתוב וכי ישאל. ולומדים שהוו מוסיף על עניין ראשון על שומר שכר, וילמד עליון מן התחתון. אבל בשומר שכר לא נאמר וב, ומכיוון ששומר חינם לא הוקש לשומר שכר, לכן אין לדרוש את האמור בשואל לפני פניו. לפי זה מבאר את הגמרא מדוע שומר שכר ושואל שחייבים בפשיעה, לא ייפטרו בפשיעה בבעלים, הרי בהם מוזכר הפטור של בעליו אמו. אומרת הגמרא, הוא פשיעה נעמי, וגם פשיעה שחייבים בה בשומר שכר ובשואל, הרי לא כתיב, חיוב זה לא נאמר בהם במפורש, אילכך, בשומר שכר ובשואל שפשעו לחיוב העתיה, החיוב בהם נלמד בקל וחומר משומר חינם. אם שומר חינם שהוא קל חייב בפשיעה, כל שכן שומר שכר ושואל, יהיו חייבים בפשיעה. אבל בבעלים לפתור, לפותרו בפשיעה אם היה בעליו אמו, אף בשומר שכר ובשואל לא לומדים לפותרו. מה הטעם? מה הטעם בזה? משום דכי כתיב, מתי נאמר הדין של אם בעליו אמו לא ישלם? השואל והשומר שכר. בשואל זה מפורש, ובשומר שכר לומדים זאת בהקש. אהן החיוב הדקטיב והוא בהדיה, הוא דמכתב. דווקא לחיובים הכתובים בהם במפורש נאמר הדין הזה, דהיינו בגניבה ועבידה בשומר שכר, ועונסין בשואל. אבל עניין חיוב פשיעה שלא נאמר בהם במפורש, אלא למדוע בקל וחומר משומר חינם, לא נאמר הדין הזה. ומכיוון שבשומר חינם שלמדו ממנו את חיוב הפשיעה, חייב בפשיעה, בין אם היה בעליו אמו ובין אם לא, לכן גם בהם הדין הוא כך. לפי זה קשה, הרי מבואר ליל בדף צד ידלת עמוד ב', שלפי הסובר שדיברה התורה בלשון בני אדם, כלשון בני אדם, לומדים חיוב אבידה בקל וחומר מגניבה. ואם הפטור של בעליו אמו נאמר רק על החיובים הכתובים במפורש, אם כן, מדוע פטור שומר שכר באבידה כשהיה בעליו אמו? תרץ בחידושים המיוחסים לריטב"א, שכיוון שהאבידה דרשנו שם בקל וחומר מגניבה אמורה בשומר שכר עצמו, והרי זה כאילו אבידה מפורשת בפרשת שומר שכר. לכן יש לומר שבעליו אמו האמור בשומר שכר, אמור גם על אבידה. אבל כאן שקל וחומר אינו משומר שכר עצמו, אלא למדו חיובי שואל ושומר שכר בפשיעה משומר חינם, אומרת הגמרא שלא נאמר בהם הפטור כשבעליו אמו, אלא בחיובים הכתובים בהם ולא בפשיעה. מבארת עכשיו הגמרא את טעם הפוטר בפשיעה אם היו בעליו אמו. אומרת הגמרא, מנדה אמר מי שאמר ששומר פטור בפשיעה כשהיו בעלי החפץ אמו כסבר, הוא סובר שכל מה שנאמר במקרא מסוים, בפסוק מסוים, נדרש על הפרשה שנאמרה לפניו, וגם על הפרשה שנאמרה לפני פניו. ואם כן, כי כתיב כשכתוב בשואל אם בעליו אמו לא ישלם, השומר חינם נמי כתיב. פסוק זה אמור גם על שומר חינם שבו נאמר חיוב פשיעה, וזאת למרות שפרשתו לא נאמרה ממש לפני פרשת השואל, אלא לפני פניה. ולכן אם היו בעלי החפץ עמו בשעת קבלת שמירתו, פטור מחיוב פשיעה. וכיוון שלומדים חיוב פשיעה בשומר שכר ובשואל בקל וחומר משומר חינם, לכן אם היו בעלי החפץ עמהם בשעת קבלת שמירתם, פטורים גם מחיוב פשיעה. נשאלת השאלה, הרי אף שלמדנו שומר שכר ושואל בקל וחומר משומר חינם, מכל מקום הרי הם חמורים יותר משומר חינם. ויתכן שאת הכולה שיש בשומר חינם לא יהיה בהם. כותב השיטה מקובצת שלושה ביורים בדבר. א', שלמידים מכך שדיו לבוא מן הדין, שהם שומר שכר ושואל שנלמדו בקל וחומר משומר חינם, להיות כנידון שהוא שומר חינם שלמדו ממנו. אז כשם שהוא פטור בפשיעה כשהיו בעליו אמו, כך יהיו גם שואל ושומר שכר פטורים מן הפשיעה כשבעליהם עמהם. הסבר נוסף, שלא כתוב בהם חיוב מפורש בפשיעה, אלא למדו משומר חינם, ולכן מסתבר יותר להקל בהם כשהיה בעליו אמו. הסבר שלישי, שכיוון שכתוב וו בשואל וכי ישאל, ממילא זה מוסיף על עניין ראשון וילמד התחתון, דהיינו שואל ושומר שכר מן העליון, שהוא שומר חינם שפטור בפשיעה כשהיה בעליו אמו. היה עכשיו הגמרא ראיה לזה שסובר שאם היו בעליו אמו, חייב בפשיעה. תנן, שנינו במשנה שפתחה את הפרק, פרק השואל את הפרה, בדף צד ידל את עמוד א', השואל את הפרה מחברו, ובאותה שעה גם שאל את בעליה של הפרה אמא, דהיינו שביקשו שיעשה לו מלאכה כלשהי והסכים לכך, וכן השואל את הפרה ושכר בעליה אמא למלאכה, אם שאל בעליה או שכרן, ואחר כך שאל את הפרה ומתה, פטור מלשלם עליה. וזהו תנאי לדין בעליו אמו, שבשעת שאלת הפרה כבר הבעלים סחור, אבל אם קודם שאל את הפרה, לא מועיל שלאחר מכן נזכור את הבעלים. מדייקת הגמרא מכך ששנה התנה במשנה את הדין דווקא בשואל, ואילו בשומר חינם לא קטני, לא שנה התנה את הדין הזה, אם כן מוכח שהפטור שנאמר בשואל כשהיה בעליו אמו, לא נאמר בפשיעה שרק בה חייב שומר חינם, וממילא יש מכאן קושייה לזה שסובר שאם בעליו אמו פטור אפילו מפשיעה. דוחה הגמרא את הראיה לטובת זה שסובר בעליו אמו בפשיעה חייב, ונגד זה שסובר בעליו אמו בפשיעה פטור, ואומרת ולטעמך שאתה רוצה לדייק מן המשנה שדווקא שואל פטור, כשהיה בעליו אמו ולא שומר חינם, נשאלת השאלה וכי שומר שכר מקטני? האם נכתב במשנה שומר שכר ולא לכל השיטות? שומר שכר פטור מחיובי גניבה ועבדה כשהיה בעליו אמו. ומדוע הוא לא נכתב? אלא ודאי צריך לומר שאף אם שומר פטור גם על הפשיעה כשהיה בעליו אמו, מכל מקום לא כתבה זאת המשנה, משום שהתנה של המשנה, מילתא דכתיבה בהדיא קטני, שונה הוא במשנה רק דבר הכתוב במפורש בתורה, דהיינו שואל שהפטור של אם בעליו אמו כתוב בו במפורש, אבל דבר דעתיה מדרשה, דבר שנלמד מדרשה, כגון שומר שכר שהפטור אם היו בעליו אמו בחיוביו נלמד בהיקש משואל, ושומר חינם שנלמד הפטור הזה בחיובו מסמיכות פרשייתו לפרשת שומר שכר, לא קטני, לא שנה התנה במשנה. אף שגם הם פטורים, אם היו בעלי החפץ עמם. נשאל את השאלה, מצינו בשס כמה פעמים, שהגמרא אומרת שמה שנלמד מדרשה חביב יותר לתנה ולכן הקדימו. והעיר המעריץ חיות, שהגמרא שם נוקטת בלשון חביבה ולא חשיבה. דהיינו, אכן מה שנלמד מדרשה חביב לתנה, כיוון שמה שהאדם מחדש בשכלו וחקירתו, חביב לו הרבה מפני שמתכבד בו, אבל בוודאי שמה שכתוב במפורש הוא חשוב יותר. ולפי זה, איכן שרוצה לכתוב את שני הדברים, מקדים מה שחביב לו ומתכבד בו, והוא מה שלמד בדרשה. אבל אם רוצה לכתוב רק אחד מהם, כותב את מה שחשוב יותר. מה חשוב יותר? מה שנכתב במפורש בפסוק, ולא מה שנלמד מן הדרשה. אם כן, אין להוכיח ממה שהמשנה לא נקטה שומר חינם, שלא יהיה בפטור של בעליו אמו כשפשע, מכיוון שדבר שלא מפורש בפסוק לא כתב התנה. ומביאה עכשיו הגמרא בדף צדי ה' עמוד ב' ראיה נוספת ששומר חייב בפשיעה גם אם היו בעליו אמו. תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא בתוספתא, שעלה לפרה ושאל את בעליה אמה, או ששכרה ושכר את בעליה אמה, וכן אם שאלה את הפרה ושכר את בעליה אמה, או ששכרה ושאל את בעליה אמה, אף על פי שהבעלים עושים מלאכה עבור השואל או הסוחר במקום אחר, ואינם ביחד עם הפרה ממש, ומתה הפרה באונס כשהייתה שאולה, פטור משום שהיו בעליו אמו. סברו בני הישיבה, המני רבי יהודאי, הברייתא נשנתה בשיטת רבי יהודה דאמר, סוחר כשומר שכר דמי, שסוחר דומה לסומר שכר בהלכותיו. והאי תנא, והרי תנא זה קטני מילתא דעתיה מדרשה, שנה גם דבר הנלמד בדרשה, דהיינו סוחר שהוא כשומר שכר, שפטורו נלמד בהקש משואל, ואילו שומר חינם לא קטני, לא שנה התנא בברייתא את שומר חינם, אם כן מוכח, שבפשיעה שזה החיוב של שומר חינם, חייב השומר גם אם היו בעליו אמו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת המני רבי מאירי, הברייתא הזו נשנתה בשיטת רבי מאיר דאמר סוחר כשומר חינם דמי, סוחר דומה לשומר חינם בהלכותיו, ותנה שומר חינם, ונמצא שהתנה כן שנה שומר חינם, והוא הדין לשומר שכר, שגם הוא פטור בין בפשיעה ובין בשאר חיובים, אם בעליו אמו. היא באה את אימה, ואם תרצה תאמר, שהברייתא שנויה בשיטת רבי יהודה. וכדי מחליף רבא בר אבוה, כמו שמחליף רבא בר אבוה את השיטות בין רבי יהודה לרבי מאיר ותעני, והוא שונה בברייתא, כפי שלמדנו לעיל בדף פ' עמוד ב', סוחר כיצד משלם, כלומר, מאיזה חיובי השומרים חייב הסוחר, והספק של הברייתא הוא, כיוון שחיובי שומר חינם, שומר שכר ושואל כתובים בתורה במפורש, וחיובי סוחר אינם כתובים, הסתפקה הברייתא לגבי חיוב גניבה ועבדה בסוחר. האם חייב כשומר שכר או פטור כשומר חינם? והספק הם, האם כיוון שהוא נהנה מן הדבר ומשתמש בו הרי הוא כשואל, אלא שכיוון שהוא משלם על הנאה זו, ואינו נהנה בחינם כשואל, לכן הוא יורד מדרגת שואל ודינו כשומר שכר, או כיוון שמשלם שכר על השתמשותו ואינו מקבל שכר כשומר שכר, לכן חשוב הוא כשומר חינם. אם כן, רבא בר אבוה מחליף את השיטות ואומר, סוחר כיצד משלם. רבי מאיר אומר, הרי הוא כשומר שכר וחייב בגניבה ועבידה ובפשיעה. רבי יהודה אומר, הרי הוא כשומר חינם וחייב רק בפשיעה. אם כן, נמצא שהברייתא מזכירה ששומר חינם פטור בבעלים, וכל שכן, שומר שכר. לאן הזכירה הברייתא שאפילו אם הבעלים במקום אחר, יש פטור של בעליו אמו. דנה עכשיו הגמרא בדין הזה. אמר רב אמנונה, אף אם היו בעלי הבהמה עם השואל במלאכתו, לעולם הוא חייב באונסין עד שתהיה פרה ובעליה חורש בה, מנהיגה בשעת החרישה ומסייע לחרישתה, או חמור הנושא מסע ובעליו מחמר אחריה, הולך עמה ומנהיגה בדרך, דהיינו, דווקא באופן שנשאל למלאכת הבהמה עצמה, נאמר הפטור של בעליו אמו, ופטור השואל באונסין. בדין נוסף פוסק רב המנונה, וכן אין פטור בעלה ואימו עד שיהיו הבעלים משעת שאלה, עד שעת שבורה ומתה. עד שעה שנשברה ומתה כדרכה הבאמה שהשיל, שרק באופן זה פטור. אבל אם היה רק בשעת שאלה או רק בשעת האונס, חייב. ונסביר, במשלטנו התבהר שצריך שיהיו הבעלים בשעת השאלה, אבל אם שאל את הפרה ולאחר מכן שאל את הבעלים, אין בזה דין בעלה ואימו. מה שלא התבהר במשנה, האם צריך שהבעלים ימשיך ויהיה שאול גם בשעת האונס. וכאן מחדש רב המנונה, שצריך שיהיה הבעלים שאול גם בשעת השאלה וגם בשעת האונס. על מה אומרת הגמרא כסבר? מוכח שסובר רב המנונה שהפטור של בעלה ואימו, הכולה מילתא משמע, נאמר על כל הדברים המוזכרים לפניו בפסוק. כלומר, בפסוק נאמר וכי ישאל איש מאם רעהו ונשבר ומת בעליו אין אימו ישלם ישלם. סובר רב המנונה שהפטור של בעלה ואימו נאמר דווקא אם הבעלים היו בין בשעת השאלה ובין בשעת האונס שנשבר ומת. מקשה הגמרא על הדין הראשון שאמר רב המנונה. מה טיב רב המקשה רב השנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא? שאלה לפרה ושאל את בעליה אימה, או שכרה ושכר את בעליה אימה, וכן אם שכרה ושאל את בעליה אימה, או ששאלה ושכר את בעליה אימה, אף על פי שהבעלים עושים לו מלאכה במקום אחר, ומתה הבהמה באונס כשהייתה שאולה לו, פטור. מה אליו? במלאכה אחרת, כשהברייתא אומרת במקום אחר, האם אין כוונתה בפשטות שאפילו כשהבעלים עוסק במלאכה אחרת נחשב בעליו אימו? וקשה על רב המנונה שאמר שצריך שישאל את הבעלים דווקא לאותה מלאכה כדי שיפטר השואל באונסין. מדרץ את הגמרא, לא. אין כוונת הברייתא בדבריה למלאכה אחרת לגמרי, אלא כוונתה שעושה מלאכה עם הבהמה באותה מלאכה שהיא עושה. אלא מה היא במקום אחר? מה הכוונה במקום אחר? דקמרפאי ואזיל קמה. שהולך לפני הבהמה וחופר בקרקע הקשה ומרפא אותה. ובכך מכינו את הקרקע לחרישת הבהמה. זאת אומרת שאף שעוסק במלאכה זו במקום אחר, מכל מקום כיוון שעוסק באותה מלאכה של חרישת הבהמה, נחשב שהוא עם השואל ועם הבהמה במלאכתו. מקשה הגמרא שאי אפשר לפרש המילים במקום אחר, הכוונה במלאכה קשורה לבהמה. והמידי סיפה, הרי מהסיפה המובאת לכמן, על גבה אבי. מכך שהסיפה של הברייתא בהכרח מדברת דווקא באופן שעוסק בבהמה עצמה, כפי שתבהר הגמרא, והיא באה לחדש אף על פי כן חייב, כיוון שלא היה בעליו אימו בשעת השאלה, יש לדייק שהרישה שפותרת בהכרח מדברת גם במלאכה אחרת לגמרי. ובכך היא מחדשת שאף על פי כן פטור, כיוון שהיה בעליו אימו בשעת השאלה. אם כן חוזרת הקושייה על רב המנונה, והגמרה הבינה עכשיו שאם מדובר גם ברישה באותה מלאכה, אלא שהולך וחורש לפניה לרפות את הקרקע, הרי זה כמי שחורש ממש על גבי הבהמה, דהיינו שמנהיגה. וממילא אין הבדל בין הרישה לסיפה. על כוחך צריך לומר שברישה מדובר שעוסק במלאכה אחרת לגמרי, וזה נחשב בעליו אימו והוא פטור. ומביאה הגמרא את הסיפה, דקטן נשנינו בסיפה של הברייתא, אבל אם שאלה לפרה ורק אחר כך שאל את בעליה, או ששכרה את הפרה ורק אחר כך שכר את בעליה אימה, אף על פי שהבעלים חורשים על גבה, כלומר שעוסקים במלאכה זו ממש ומתה כשהייתה שאולה, חייב השואל באונסין. וכיוון שהרישה שפותרת עוסקת אפילו במלאכה אחרת ממש, יש סתירה מהברייתא הזו לדברי רב המנונה. מתרץ את הגמרא, אמרו בני הישיבה, אין לדייק כדברי המקשה, אלא בין ברישה ובין בסיפה מדובר כשהבעלים עוסקים דווקא באותה מלאכה, ורק אז פטור השואל. אלא שמדובר בשני אופנים וכפי שהתבהר. ורישה רבותא כמשמלן וסיפה רבותא כמשמלן. הברייתא משמיע לנו חידוש מיוחד ברישה וחידוש מיוחד בסיפה. ומפרט את הברייתא. רישה רבותא כמשמלן, החידוש המיוחד שמשמיע לנו הברייתא ברישה הוא דאף על גב, דלאו על גבה, שאין הבעלים חורשים ממש על גבה אלא רק מתעסקים באותה מלאכה שעושה הבהמה, דהיינו שהולכים לפני הבהמה וחופרים בקרקע ומרפים אותה לפני הבהמה. מכל מקום כיוון דאב הוא בעלים בשעת שאלה, היות והיו הבעלים סחורים עם השואל מיד בתחילה בשעת השאלה, פטור. וסיפה רבותא כמשמלן, אומרת הגמרא, החידוש המיוחד שמשמיע לנו הברייתא בסיפה הוא דאף על גב דה הבעלים חורשים ממש על גבה, מכל מקום כיוון דלא היו הבעלים עם השואל בשעת השאלה, חייב. ולעולם אין סתירה מהברייתא הזו לדברי רב המנונה, שאם נתעסקו הבעלים במלאכה אחרת לגמרי של השואל, גם אם היו עמו בשעת השאלה, הדין הוא שהוא חייב. אין את הפטור של בעליו עמו. מקשה הגמרא לתירוץ, אי מי, מה החידוש בדבר? אי אמרת בישלם, אז זה מובן אם תאמר שברישה מדובר שנתעסקו הבעלים גם במלאכה אחרת של השואל, ומכל מקום פטור כיוון שהיו עמו בשעת השאלה. והסיפה מדברת גם שהתעסקו באותה מלאכה. מכל מקום חייב, כיוון שלא היו עמו בשעת השאלה, היינו רבותה, מובן שזהו החידוש שכתוב בברייתא. ברישא, אף על פי שעושים מלאכה במקום אחר, ובסיפא, אף על פי שחורשים על גבה. ברישא, החידוש הוא שאם היו עמו בשעת השאלה, פטור אף אם התעסקו במלאכה אחרת לגמרי. ובסיפא, החידוש הוא שאם לא היו עמו בשעת השאלה, חייב אף שנתעסקו באותה מלאכה. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שבין ברישא ובין בסיפא מדובר, שנתעסקו הבעלים באותה מלאכה, יהיה קשה מהי רבותה. מהו החידוש בברייתא? הרי אידי ואידי ברישא ובסיפא, באותה מלאכה אבי, מדובר שנתעסקו באותה מלאכה, ואין סברה לחלק בין אם נתעסקו במלאכה זו על גבה ממש, דהיינו שהיא ניגועה, או שרק חרשו לפניה, אלא על כוחך, ברישא מדובר במלאכה אחרת לגמרי. אם כן קשה על רב אמנונה. רב אמנונה אמר שכשמדובר במלאכה אחרת, אין את הפטור של בעל אבימו. ואילו מהברייתא משמע, גם אם מתעסקים במלאכה אחרת, והוא שאול לטובת השואל ששאל את הפרה, יש את הפטור של בעליו אמו, ואם יקרה משהו לפרה, יהיה פטור השואל. ועכשיו מקשה הגמרא גם על הדין השני שאמר רב אמנונה, שצריך שיתעסקו הבעלים במלאכת השואל משעת השאלה ועד שעת האונס. ועוד יש להקשות על רב אמנונה, תניא, שנינו בברייתא, וכי ממשמע שנאמר, ממשמעות הפסוק שנאמר לגבי שואל, אם בעליו אמו לא ישלם, איני יודע שאם בעליו אין אמו שלם ישלם? הרי הפסוק יתנה את הפטור בכך שבעליו יהיו אמו, ומכלל אין אני שומע עליו, ואני יודע שאם אין בעליו אמו, אם לא מתקיים התנאי הזה, יהיה חייב. אלא מה תלמוד לומר, בא ללמד הפסוק הקודם שכותב, בעליו אין אמו שלם ישלם, בא לומר לך, שאם היה בעל הבהמה אמו במלאכתו בשעת שאלה, אין צריך להיות אמו בשעת שבורה ומתה בשעה שקרה האונס. אלא פטור מלשלם גם אם לא היה אמו באותה שעה, אבל אם היה אמו בשעת שבורה ומתה בלבד, לא נפטר בכך מלשלם, אלא צריך להיות אמו בשעת שאלה דווקא בכדי להיפטר. הנה מפורש שצריכים הבעלים להיות עם השואל במלאכתו רק בשעת השאלה ולא בשעת האונס. קשה על דברי רב אמנונה שאמר שכדי להיפטר בפטור של בעליו אמו, צריך שיתעסקו הבעלים במלאכת השואל משעת השאלה ועד שעת האונס. ותניה יידך ושנינו ברייתא נוספת בעניין הזה, ממשמע ממשמעות הפסוק שנאמר בשואל בעליו אין אמו שלם ישלם, איני יודע שאם בעליו אמו לא ישלם, אלא מה תלמוד לומר, מה בא ללמד הפסוק הבא אחריו אם בעליו אמו לא ישלם? לומר לך, שכיוון שיצא הבהמה נשאלת מרשות המשיל לרשות השואל שעה אחת בבעלים, כלומר שהיו בעליו אמו שעה אחת בשעת השאלה, ומתה הבהמה, פטור, ואין צריך שיהיה בעליו אמו בשעת האונס. גם מהברייתא הזו מבואר, שלא כדברי רב אמנונה. אומרת הגמרא, תיופתא דרב אמנונה תיופתא, לכאורה יהיה מכאן קושייה על דברי רב אמנונה, ואכן מסיקה הגמרא זו קושייה על שני הדינים שאמר רב אמנונה. הדין הראשון לעניין אותה מלאכה סותר את הברייתא הראשונה שמוכח בה שאפילו במלאכה אחרת לגמרי מועיל הפטור, והדין השני לעניין בעליו אמו מתחילה ועד סוף, הדין הזה נסתר משתי הברייתות האחרונות שמוכח בהם שצריך שבעליו יהיו אמו רק בשעת שאלה, ואז חל הפטור של בעליו אמו. אביי ורבא מבארים כיצד נדרשו הפסוקים בברייתות ללמד שצריך רק את שעת השאלה ולא את שעת האונס כדי שיהיה הפטור של בעליו אמו. אביי סבר לה כרבי יהושיע ומתרץ לקראי, מבאר את דרשות הפסוקים כרבי יהושיע. רבא סבר לה כרבי יונתן ומתרץ לקראי כרבי יונתן. מחלוקת רבי יהושיע ורבי יונתן היא לגבי האמור בתורה, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, פסוק בספר ויקרא פרק כ' פסוק י"ט. ולהיל בדף צדיד עמוד ב' נחלקו מהי המשמעות הפשוטה כאשר התורה כותבת באופן הזה. רבי יהושיע המשמעות היא שצריך לקלל את האבא והאמא ביחד כדי לעבור על האיסור, ורק משום שכתוב בהמשך הפסוק אביו ואמו קילל, שבתחילת הפסוק שמח כללה לאביו ובסופו שמח כללה לאמו, זה בא ללמד שגם אם קילל כל אחד מהם לבדו יהיה חייב, ולרבי יונתן המשמעות היא אפילו אם הוא קילל אחד מהם הוא חייב. כי אם התורה הייתה רוצה לומר שצריך לקלל את שניהם כדי לעבור על האיסור, הייתה כותבת את המילה יחדיו, כמו שכתבה לגבי קילה, אם לא תחרוש בשור ובחמור, יחדיו. ולפי זה, יש להם לחלוק גם לעניין שאלה בבעלים. נאמר בפסוק, וכי ישאל איש מי אם ראהו ונשבר או מת, דהיינו שמוזכרים בפסוק שעת השאלה ושעת האונס, ולאחר מכן מוזכר הדין לגבי בעליו אמו, יש להם לחלוק האם צריכים שיהיו הבעלים בשני הזמנים או רק באחד מהם. אביי סבר לה כרבי יהושיע ומתרץ לקראי כרבי יהושיע. כפי הדרשה הבאה, כתוב לגבי שואל וכי ישאל איש מי אם ראהו ונשבר או מת, דהיינו שמוזכרים בפסוק שעת השאלה ושעת האונס, ועל זה אומרת התורה בעליו אין אימו, שלם ישלם, ובפשטות משמע לשיטת רבי יושיע, שמדובר בפסוק על שני הזמנים יחד, היינו בין על שעת השאלה, ובין על שעת האונס, אם כן יש לדייק, טעם הדלייטה בתרוויו. הטעם שצריך השואל לשלם, זה משום שלא היה בעליו אימו בשני הזמנים. הייתה בחדה ולייתה בחדה, אבל אם היה באחד מהזמנים הללו, גם אם לא היה בזמן השני, פטור מלשלם. דהיינו שצריך בעליו אימו רק באחד הזמנים. יש להקשות על כך, והכתיב, והרי כתוב בפסוק הבא, אם בעליו אימו לא ישלם. ולשיטת רבי יושיע גם פסוק זה נאמר בפשטות על שני הזמנים יחד, דהיינו, בין על שעת השאלה ובין על שעת האונס. וממילא יש לדייק, טעם הדעיתה בתרוויו. הטעם שפטור השואל הוא, משום שהיו הבעלים אימו בשני הזמנים, היית בחדה ולהיית בחדה, אבל אם היה רק באחד מהזמנים, חייב לשלם, ולא כפי שדייקנו מן הפסוק הקודם. אלא ודאי יש לתרץ ולומר, שבא התורה לומר לך, שיש זמן אחד שצריך שיהיה בו בעליו אמו, ויש זמן אחד שאינו מועיל שיהיה בעליו אמו. שאם היה אמו בשעת שאלה, אינו צריך להיות אמו בשעת שבורה ומתה, אינו צריך להיות אמו בשעת האונס, אבל אם היה אמו רק בשעת שבורה ומתה, אינו פטור מלשלם משום כך, אלא צריך להיות אמו גם בשעת שאלה, כדי להיפטר. ולכמן בדף צדיבה ועמוד א', תבאר הגמרא מדוע הקפידה התורה דווקא שיהיה אימו בשעת השאלה ולא בשעת האונס. הרי כל הדיוק הוא שהקפידה התורה שיהיה אימו באחד מן הזמנים, ולאו דווקא על אותה שעה. זה הסברו של אביי. ואילו רבה, ואנחנו בדף צדיבה ועמוד א', סבר לה כרבי יונתן ומתרץ לקראי כרבי יונתן כפי הדרשה הבאה. כתוב לגבי שואל וכי ישאל איש מאמרהו ונשבר ומת, דיינו שמוזכרים בפסוק שעת השאלה ושעת האונס. ובפסוק הבא נאמר, אם בעליו אמו לא ישלם. ולשיטת רבי יונתן, שסובר שבפשטות משמע שאפילו כל אחד מהם, אם כן גם כאן, משמע יש במשמעות של הפסוק גם דעית בתרוויו, שהבעלים היו בשני הזמנים, גם בשעת השאלה וגם בשעת האונס. ומשמע נמיג, משמע גם כן, דחי אית בחדה ולאית בחדה, גם כשהיה הבעלים אמו רק באחד מהזמנים הללו, ובזמן השני הוא לא היה, פטור השואל. יש לדרוש גם הפוך. כתיב בעליו אין אמו שלם ישלם, וגם בזה יש שתי משמעויות. משמע דלית בתרוויו, משמע שהבעלים לא היו בשני הזמנים, ומשמע נמי, וכן יש משמעות, דחיית בחדה ולית בחדה, חייב, שכאשר בזמן אחד היה בעליו אמו, ובשני לא היה, חייב השואל, נמצא שהדרשות סותרות. אלא ודאי צריך לתרץ, שבא התורה לומר לך, שיש זמן אחד שמועיל לבדו, ויש זמן אחד שאינו מועיל לבדו. אם היה בעלים אמו בשעת השאלה, אין צריך להיות אמו בשעת שבורה ומתה, לא צריך להיות אמו בשעת האונס ופטור, אבל אם היה אמו בשעת שבורה ומתה, לא נפטר השואל בכך מלשלם, כיוון שצריך להיות אמו בשעת שאלה דווקא. מאחר שבפסוקים רק מבואר שיש זמן אחד שהוא העיקרי כדי שיחשב שיהיה בעליו אמו, מבררת הגמרא מניין לברייתות שהזמן הזה הוא שעת השאלה, אולי הכוונה לשעת האונס שבעליו צריך להיות אמו, שבשעת השבורה ומתה צריך הבעלים להיות אמו כדי שהשואל ייפטר. שואלת הגמרא אי פוחנה, אולי נהפוך את הדין ונאמר שהבעלים צריך להיות עם השואל כדי שיפטר דווקא בשעת האונס, מניין שצריך דווקא את שעת השאלה. משיבה הגמרא מסתברה, מסתבר יותר שזמן השאלה עדיפה לקבוע את הדין של בעליו אמו. זאת למה? משום דקמייתי ללרשותי, שאז השואל מכניס את הדבר הנשאל לרשותו. הזמן הזה הוא הגורם לחייבו לשלם כשיקרה האונס. ואם כן, זה הזמן גם לפוטרו אם הבעלים היה אמו באותה שעה. מקשה הגמרא לתשובה הזו עד הרבה. הרי יש לומר להפך שהשעה שבה קרה אונס של שבורה ומתה עדיפה לקבוע את דין בעליו אמו, שכן רק אז חייב באונסיה של הבהמה ששאל. משיבה הגמרא, על אף שרק כשקרה אונס מתחייב בפועל באונסיה, מכל מקום היא לא שאלה, אם לא הזמן של שעת השאלה, זמן השבורה ומתה מה יעביד? מה זה עושה? הרי אין זמן זה מחייבו כלום מצד עצמו. אם כן נמצא שזמן השאלה גרם לו להתחייב, ולכן צריך שהבעלים יהיו בזמן הזה דווקא כדי להשתמש בפטור של בעליו אמו. שוב מקשה הגמרא, ואילף שבורה ומת השאלה מה יעביד? הרי גם בלא שהיה קורא האונס לא היה חיוב מחמת זמן השאלה, שהרי היה מסיים להשתמש בבהמה ומשיבה למשיל, ונמצא שהאונס הוא גורם החיוב. ואם כן אפשר לומר שכדי להיחשב בעליו אמו ולהיפטר, צריך שהבעלים יהיו דווקא בשעת השבורה ומתה, דווקא בשעת האונס. יושבת הגמרא למסקנה, אפילו אחי, אף שהאונס הוא גורם החיוב, מכל מקום שאלה עדיפה. שעת השאלה היא עדיפה, שכן על ידה חייב השואל במזונותיה של הבהמה השאולה לו, ונמצא שחובותיו כלפי הבהמה מתחילים כבר משעת השאלה, ולא רק משעה שקרה האונס. ולכן, יש לומר שדווקא אם היו הבעלים אמו באותה שעה של שעת השאלה, אז הוא פטור בפטור של בעליו אמו. ויהיה הגמרא טעם נוסף לכך שהבעלים צריך להיות עם השואל דווקא בשעת השאלה, כדי להיפטר. רבשי אמר, אמר קרא, כתבה התורה בעניין השואל, וכי ישאל איש מאם רעהו. לכאורה המילים מאם רעהו מיותרות, ואפשר לכתוב רק, וכי ישאל איש, והיה מובן ששואל מחברו. אלא יש לדרוש כך, מאם רעהו, ולא רעהו אמו. כלומר, דווקא אם שאל את החפץ ולא שאל את הבעלים אמו, אז שלם ישלם. השואל כשנשבר עומת מה ששאל, הרעהו אמו. אבל אם שאל את החפץ עם הבעלים, פטור השואל. ואם כן, יש ללמוד מכך שהתורה הקפידה שהבעלים יהיו אמו, דווקא בשעת השאלה כדי שיפטר. שהרי המילים מעים רעהו נאמר על מעשה השאלה. שואלת הגמרא על דברי רבשי, אי אחי אם כן מה שכתוב בשואל באותו פסוק בעליו אין אמו שלם ישלם, וכן מה שכתוב בפסוק שאחריו אם בעליו אמו לא ישלם, למה לי? מדוע צריכה התורה לכותבם? הרי כבר למדנו מהפסוק מעים רעהו שהשואל בבעלים פטור. שיבה הגמרא היא לה ואנך, אם לא היו הפסוקים הללו, אבי אמינה, אי אור חדק ראו. הייתי אומר שדרך התורה לכתוב באריכות את הלשון וכי ישאל מאם רעהו, ולא הייתי דורש מזה כלום. לכן כתבה התורה במפורש שפטור כשבעליו אמו, וכיוון שמשמעות הפסוקים היא שרק זמן אחד קובע את הפטור, לכן כתבה התורה את המילים מאם רעהו, כדי ללמד שצריך שיהיו הבעלים אמו דווקא בשעת השאלה. מסתפקת עכשיו הגמרא בכמה אופני שאלה אם חייב בהם באונס או לא. באי רמי בר חמא. הסתפק רמי בר חמא שאלה על הבאמה כדי לרובעה ובעצמו. מהו, האם חייב באונסין כשאר השואלים או לא? אלא דינו כשומר שכר. ומבררת הגמרא את צדדי הספק. כדי שי לי אינשי בעינן ולאחי לא שי לי אינשי. צריך שישאל כדרך שאנשים שואלים כדי להתחייב, ולצורך כזה אין אנשים שואלים. או דילמה או שמה נאמר טעם המה היא משום הנאה. הטעם ששואל חייב באונסין זה משום שנהנה מן הבאמה השאולה. והאינמי, ואם כן גם השואל אותה לרובעה, האית להנאה, יש לו הנאה ממנה. ספק נוסף, שעלה לבהמה כדי להיראות בה, כדי שיראו אותו אימה, ויחשבו שהוא עשיר וחשוב, ולא יימנעו מלהלוות ולמכור לו באשראי, כי כיוון שהוא עשיר, יש לו כנראה ממה לפרוע. מהו? האם חייב בשאלה כזו באונסין? מה הם צדדי הספק? האם ממון הבעינן צריך שישילו דבר שגופו ממון כדי שיתחייב והעיקה? והתנאי הזה מתקיים שרי משילו ממון, הפרה הזו שווה כסף. או דילמה או שמה ממון הדעית לי ענאה מיני בעינן, צריך שישילו ממון, באופן שנהנה מן הממון עצמו, על ידי שישתמש בו. ולקה, התנאי הזה אינו מתקיים. ועוד ספק, שעלה לבהמה כדי לעשות במלאכה בשווי פחות מפרוטה, מהו, האם חייב באונסיה? השואל. מה עם צדדי הספק? האם ממון הבעינן צריך שישילו ממון כדי להתחייב ועיקר, ישילו ממון? ויש לו גם הנאה כלשהי מממון הזה? ואין חילוק לצורך מה ישילו? או דילמה או שמה נאמר כל מלאכה שווה פחות מפרוטה, לא כלומי. אין לה חשיבות שתיקרא מלאכה ונמצא שלא ישילה, לצורך שיעשה במלאכתו? ספק נוסף, גם אם תרצה לומר שכששאל לצורך פחות מפרוטה אין זו שאלה ואינו מתחייב באונסין, עדיין יש להסתפק באופן ששאל שתי פרות כדי לעשות בהם בשתיהם יחד מלאכה בשווי של פרוטה בלבד. מהו? האם חייב באונסיה? מי אמרינן? האם אומרים במקרה כזה זיל בטר תלך אחרי השואל והמשאיל, אחרי הבני אדם, ועיקב הרי לגבם? יש פרוטה בשאלה הזו, שהמשאיל מהנה את השואל בשווי פרוטה. או דילמה או שמה זיל בטר פרות, לך אחרי הפרות וכל חדה וחדה, לכמה מונה? כל אחת ואחת מהן לא ישילה לצורך מלאכה שווה פרוטה, אלא לצורך מלאכה שווה רק חצי פרוטה, ובכל אחת מהן אין חשיבות במלאכתה לתת לה שם של שאולה. אז עד כאן הסתפק רמי בר חמא לגבי חיוב אונסין בשואל. מכאן ואילך הספקות הם לגבי דין בעליו אמו. שאל משני שותפין באמה השייכת לשניהם, ונשאל לו למלאכתו רק אחד מהן. מהו? האם ייפטר מחצי תשלום האונס משום שהיה חצי בעליו אמו בשעת השאלה? ומה עם צדדי הספק? האם כולו בעליו בעינן? צריך שיהיו כל הבעלים עמו כדי להיפטר ועלקה, והרי אין כאן את כל הבעלים שהרי שאל משני השותפים והיה עמו רק אחד מהם. או דילמה, או שמה מהאופל גדידי מהמפטר, מהחצי של אותו שהיה עמו, ייפטר. ספק נוסף לגבי שני שותפים ששאלו בהמה כדי לחרוש בקרקע משותפת, ונשאל בעל הבהמה לאחד מהם למלאכה אחרת שאינה שייכת לשותפות. מהו? האם השותפים השואלים פטורים באונסין? מה הם צדדי הספק? כולו שואל בעינן ולקה, צריך שהבעלים יישאל לכל שואל ולקה, והרי אין כאן את כל השואל, כיוון שנשאל רק לחצי ממנו, דהיינו לאחד מן השותפים השואלים, או דילמה או שמה, בהאי פלגה דשאילי, בחצי של החפץ ששאלו, שבו היה הבעלים שאול מיית מפטר, על כל פנים ייפטר השותף שהיה הבעלים ממו. ספק נוסף, שאל מהאישה בהמה של נכסי המלוק שלה, נכסי מלוק זה הנכסים שהאישה מכניסה לרשות הבעל בשעת נשואיה, והנה שמה את שוויים בכתובתה, ואז הדין שהבעל אוכל את פירות הנכסים הללו, והקרן שייכת לה, בין אם ייפסדו ובין אם ישביחו, לאחר שמת הבעל, הנכסים הללו נשארים אצל האישה. אם כן, שאל מהאישה בהמה של נכסי המלוק שלה, ונשאל בעלה לעשיית מלאכת השואל, או אישה ששאלה בהמה כדי לחרוש קרקע של נכסי המלוק שלה, ונשאל המשיל לבעל שלה לעשיית מלאכתו, מהו? האם השואל מן האישה או האישה שואלת פטורים באונס כדין שואל בבעלים? ומה עם צדדי הספק? האם קניין הפירות שיש לבעל בנכסי המילוק כקניין הגוף דמי? מחשיב את הבעל כאילו גם הגוף קנוי לו, וממילא נחשב הבעל לבעלים, וכאשר הוא נשאל נחשב הדבר שבעליו עמו, וכן נחשב כשואל עצמו, או לא? ורבינה מסתפק ספק נוסף בעניין שאלה בבעלים. אמר לרבינה לרבשי, האומר לשלוחות צבי יישאל לי, בשבילי לפלוני למלאכתו עם פרתי. דהיינו, שהבעלים משיל פרתו ואינו נשאל עמה בעצמו, אלא שולח אחר להישאל עמה. מהו? האם נחשב הדבר שבעליו עמו, ופטור השואל באונסין או לא? מה עם צדדי הספק? בעליו ממש בעינה. צריך שיהיה עמו הבעלים ממש ולכה, התנאי הזה אינו מתקיים, או דילמה, או שמה שלוחו של אדם כמותו. והכלל הזה נלמד במסכת קידושין דף ממאלף עמוד ב' ממה שנאמר בקורבן פסח, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. נשאלת השאלה וכי כל הקהל שוחטים אותו, אבל לא רק אחד מהם שוחט. אלא יש ללמוד מזה ששלוחו של אדם חשוב כמותו, דין השליח כדין הבעלים, ואיכה. ממילא התקיים כאן התנאי של בעליו עמו, ויהיה פטור באונסין. פושט רווחה את הספק של רבינה ואת הספק האחרון של רמי בר חמה. אמר לי רווחה ברי דרב אביה לרבשי, בעל, בספק לגבי בעל האם מועיל קניין פעירות שלו להחשיבו לבעלים לגבי פטור בעליו עמו? יש לומר שזו פלוקת המחלוקת דרב יוחנן ורש לקיש, כפי שתבהר הגמרא לקמן. ובמקרה שנשאל השליח של המשאיל לשואל ולא נשאל המשאיל עצמו, מצינו בעניין דומה פלוקת דרב יונתן ורבי יהושיע, כפי שהגמרא תבהר. רווחה מבאר את דבריו, ותחילה הוא מבאר כיצד נפשט הספק לגבי בעל. בעל אומר את הגמרא פלוקת דרב יוחנן ורש לקיש. די יתמר, שנינו במסכת גיטין דף ממ"ז עמוד ב', והדברים מופיעים גם במסכת בבא בתרא דף קל"ו עמוד ב', שנינו לעניין מצוות ביקורים. ביקורים הם הפירות הראשונים משבעת המינים הגדלים בשדה של ישראל בארץ ישראל, וצריך להביאם למקדש ולקרוא שם את כל המעשה של ירידת ישראל למצרים, ושהשם הוציאה משם, והביאם אל הארץ הזאת, ואתה הביא את ראשית פרי האדמה אשר נתן לו השם, לאחר מכן הוא אוכלם בירושלים. הוא יכול לקרוא את הפרשה הזו רק אם האדמה היא שלו, כי בפרשה נאמר פרי האדמה אשר נתת לי השם. דנה הגמרא כאן, האם כשפירות האדמה קנויים לו, הרי זה כאילו האדמה עצמה שלו, או לא? אם כן, שנינו המוכר שדהו לחברו לפירות, כלומר שתהיה הקרקע קנויה לו לכמה שנים רק לאכילת הפירות שיגדלו בה, ולאחר הזמן הקצוב ביניהם תחזור הקרקע לבעליה לגמרי, אבל גוף הקרקע לא יהיה קנוי לו. רבי יוחנן אמר מביא לוקח ביקורים מן הפירות הגדלים שם וקורא את כל הפרשה האמורה בתורה שצריך לקרוא המביא ביקורים. ורש לקיש אומר, מביא ביקורים ואינו קורא את הפרשה הזו, ומבאר את הגמרא את מחלוקתם. רבי יוחנן אמר מביא וקורא משום שהוא סובר קניין פירות שיש לה לוקח בקרקע כקניין הגוף דמי. מחשיבו כקניין הגוף כאילו יש לו גם קניין בגוף בה. ולכן נחשב שהאדמה שלו ויכול לקרוא את האמור בפרשת הביקורים, האדמה אשר נתת לי. ריש לקיש אמר מביא ואינו קורא, משום שהוא סובר שקניין הפירות שיש לה לוקח בקרקע, לאו כקניין הגוף דמי, אינו מחשיבו כאילו יש לו גם את קניין הגוף בה. ולכן אין זה נחשב שהאדמה שלו, ואינו יכול לקרוא פרשת הביקורים, כי ימצא דובר שקר כשיאמר האדמה אשר נתת לי. ולפי זה, מחלוקתם היא גם לגבי בעל שיש לו קניין פירות בנכסי המלוק של האישה. נשאל הבעל לשואל, או השואל נשאל לו, לשיטת רבי יוחנן הסובר שקניין הפירות חשוב כקניין הגוף, הרי זה חשוב שנשאל המשאיל עצמו לשואל עצמו, ויש פה פטור של בעליו עמו, ואילו לריש לקיש שסובר שקניין הפירות אינו חשוב כקניין הגוף, אין זה חשוב שנשאל המשאיל לשואל. ועכשיו מבאר רווחה כיצד נפשט הספק לגבי שליח. שליח אומר את הגמרא פלוקת זו מחלוקת של רבי יונתן ורבי יהושיע. דתניא שנינו בברייתא במסכת נדרים דף ע"ב עמוד ב', האומר לאפוטרופוס לממונה על נכסיו, כגון שהלך למדינת הים ומינהו להיות אחראי על נכסיו ולזון בהם את אשתו ובניו. האומר לאפוטרופוס, כל הנדרים שתהיה אשתי נודרת מכאן ועד שעבור ממקום פלוני, הפר לה, והפר לה אפוטרופוס, יכול, האם נאמר שיהיו הנדרים מופרין? תלמוד לומר, יש ללמוד מן הפסוק שנאמר בנדרי אישה, ספר במדבר, פרק למד, פסוק יודלת. אישה יקימנו ואישה יפרנו. דווקא הבעל יכול להפר את הנדר ולא שלוחו. אלו הם דברי רבי יהושיע. והדרשה, או בגלל שכתוב פעמיים אישה, מהאיתור יש לדרוש למעט שליח, או מלשון אישות, משמע שהקפידה התורה שהבעל יפר ולא השליח. כך מפרשים התוספות בדיבור המתחיל, שליח. ואילו רבי יונתן אומר, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו, ולכן גם באפוטרופוס הוא שלוחו של הבעל, דינו כמותו להפר נדרי אשתו. לפי זה גם כאן, במקרה שהשליח נשאל לשואל של המשלח, לרבי יהושיע, שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו, אין השליח יכול להישאל בשליחותו של המשלח. ולרבי יונתן, שאומרים שלוחו של אדם כמותו, יכול להישאל בשליחותו, והשואל יהיה פטור באונסין, כי בעליו אמו. עכשיו רבי איליש מסתפק ספק נוסף הדומה לאופנים הקודמים לעניין שאלה בבעלים. אמר לרבי איליש לרבה, האומר לעבדו צא וישאל עבורי לפלוני למלאכתו עם פרתי. מהו? האם ייפטר השואל באונסין? תיבאי הספק הזה הוא גם למאן דאמר לזה שסובר ששלוחו של אדם כמותו, לעניין שאלה בבעלים כפי שביארה הגמרא ליל, ותיבאי הספק הוא גם למאן דאמר ששלוחו של אדם אינו כמותו. ורבי איליש מבאר את הספק לשתי השיטות. תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו, כיוון שאפשר דאני מילי כל מה ששלוחו של אדם כמותו, זה רק בשליח דבר מצווה הוא, ששייך במצוות שאלה שיכול לשאול ולהשיל, ולכן גם יכול לעשות את שליחותו ולהישאל במקומו. אבל עבד דלאו בר מצווה, שאינו שייך במצוות שאלה ואינו יכול לשאול ולהשיל, כיוון שאין לו כלום בלא רבו, לא, הוא לא יכול להיות שליח ולהישאל במקום המשלח. שערי לאל בדף עין א' עמוד ב' למדנו את דיני שליחות מתרומה, שנאמר בה, כן תרימו גם אתם תרומת השם. לומדים מהאיתור של המילה גם, לרבות שלוחכם כמותכם, ויש ללמוד שדין השליח צריך להיות כדין המשלח, וכיוון שאין לעבד כלום, אינו יכול לשאול ולהשיל, ולכן לא שייך בשליחות. או דילמה, או שמה נאמר, אפילו למאן דאמר, אין שלוחו של אדם כמותו בעניין שאלה בבעלים, אפשר להסתפק בעבד, כיוון דאפשר, דאני מילי, שכל מה ש אין שלוחו של אדם כמותו, זה רק בשליח, אבל עבד יכול להישאל במקום רבו, כיוון שיד העבד, כי יד רבו דמיה, נחשבת כיד רבו ממש, ולכן יכול להישאל במקום רבו. אמר להישיב רבה לרב איליש, בוא נפשוט לך את הספק. מסתברה, מסתבר, שהדין הוא שיד עבד כיד רבו דמיה, ויכול להישאל במקום רבו, והשואל פטור באונסין. שורה אחרונה בדף צדיו עמוד א'. אגב, שדנה הגמרה אם הבעל יכול להישאל עם נכסי אשתו לשואל, ויפטר השואל באונסין, דנה הגמרה איזה סוג שמירה יש לבעל בנכסי המלוג של אשתו. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה בעל בנכסי מלוג של אשתו. האם שואל אבי נחשב ששואל ממנה את נכסי המלוג, כיוון שמשתמש בהם לצורך מלאכתו, ואם כן חייב באונסי בהמות נכסים אלו, או סוחר אבי נחשב שסוחר ממנה את הנכסים, כיוון שחייב לפדותה תמורת השתמשותו בהם, ואם כן יהיה פטור באונסין. על הספק הזה אמר רבה, לפום חורפה שבשתה. לפי החריפות ככה שיבוש, כלומר שרמי בר חמה מרוב חריפותו נשתבש בשאלתו. שהרי ממה נפשך, לפי שני הצדדים הוא פטור באונסין, אין כאן ספק כלל. שכן, איש שואלה, ואם הוא נחשב כשואל, הרי שאלה בבעלימי, משום שהאישה כבר נשאלה לו לעשיית מלאכתו משנשאה, ותמיד היא משועבדת לעשייתה. וגם היא סוחרה, ואם הוא נחשב כסוחר ממנה, הרי שכירות בבעלימי, מהטעם האמור. לכן מבאר את הגמרא שהספק היה באופן מסוים, אלא כי כמי באלה, מתי היה ספק לרמי בר חמה? באופן דאגר מינה ששכר ממנה פרה, ועדר נסבה ואחר כך נסעה, הסתפק רמי בר חמה. מה נחשב הבא לאחר הנישואין לגבי הפרה ששכר בתחילה? האם עכשיו משעת הנישואין שואל אבי או סוחר אבי והנידונו? אם עכשיו שואל אבי, אם הוא נחשב לשואל ואתיה ובא שאלה בבעלים שאחר הנישואין כמבואר להיל, כיוון שמחדש את קניין בפרה הזו, שהרי צריך קניין נוסף כדי לחייבו כשואל, הרי מפקע שכירות שלא בבעלים, מבטלת את השכירות ששכר ממנה בתחילה שלא בבעלים, שהרי לפני הנישואין לא הייתה אמו במלאכתו. אם כן, משעת הנישואין דינו כשואל בבעלים ופטור מכל החיובים, כדין שאלה בבעלים, או דילמה או שמה סוחר אבי. ועכשיו, שהוא שוב סוחר, לא נתחדש שום קניין בפרה, ולכן השכירות הראשונה שהייתה שלא בבעלים, כדי קיימה, קיימה. כפי שהייתה כך היא נשארת, שהוא סוחר ממנה שלא בבעלים וחייב בפשיעה. שואלת הגמרא, ומה ישנה? במה שונה שכירות משאלה בעניין הזה, שאמרת דהי שואלה ואישים הבעל נחשב כשואל בנכסי אשתו, דעתי באה השאלה בבעלים ששואל ממנה בשעת הנישואין, ומפקה שכירות ששכר ממנה קודם הנישואין שלא בבעלים. הרי היא סוחר נמיה, וגם אם הוא נחשב כסוחר אפשר לומר כן. דתיתי שתבוא השכירות בבעלים שסוחר ממנה בשעת הנישואין, ותיפוק ותוציא מן השכירות שלא בבעלים ששכר ממנה קודם הנישואין. ויהיה עכשיו דינו כדין שכירות בבעלים. ולא מסתבר לגמרא לחלק בין שכירות לשאלה, ששאלה שמוסיף בקניין להתחייב באונסין מפקיעה את השכירות שהייתה מתחילה, ואילו בשכירות שאינו מוסיף בדבר לא יהיה בכוח להפקיע. אם כן, אין חילוק למעשה בין אם הבעל סוחר או שואל, שהרי בין כך ובין כך חלים עליו אותם החיובים. לכן מבארת הגמרא שהספק היה באופן אחר, אלא ככמי באי אלה לרמי בר חמה. אם מתי היה ספק לרמי בר חמה, כגון דאגרא אי פרה מאלמה, האישה שכרה פרה מאדם אחר, ועדר נסבה ואחר כך נשאה הבעל, וזכה הבעל לאחר הנישואין בפרה הסחורה להשתמש בכל ימי השכירות. עכשיו יש ספק אם בעלה נחשב כשואל ממנה או כסוחר, וכפי שיתבהר. לאל בדף למדהי עמוד ב' נחלקו רבנן ורבי יוסי, במקרה שאדם שכר פרה ובעודה סחורה אצלו ישילה לאחר, ונאנסה אצל השואל. לרבנן השואל שחייב באונסין משלם לסוחר, והסוחר שפטור באונסין אינו צריך לשלם לבעל הפרה. רבי יוסי חולק וסובר שהסוחר שפטור באונסין לא משלם כלום, אבל השואל שחייב באונסין משלם את הפרה לבעלים. ומחלוק תמי, האם באופן זה הבעלים נחשב המשאיל, או שהסוחר נחשב המשאיל? ולפי זה מבארת הגמרא שהספק של רמי בר חמה לא היה לדעת רבנן, אלא רק לדעת רבי יוסי. אומרת הגמרא, ואליבא דרבנן לדעת חכמים שאומרים לאל בדף למד ה' עמוד ב' שהסוחר פרה והשאילה לאחר ומתה, ומדובר שנתנו לו הבעלים רשות להשיל כרצונו, שאם לא כן אינו רשאי להשאילה לאחר, כי אז יכול הבעלים לומר אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, כמו שאמרה הגמרא לאל בדף למד ו' עמוד א'. אם כן, מדובר שנתנו הבעלים רשות להשיל כרצונו, ומדובר שהסוחר פרה והשאיל אותה לאחר ומתה, השואל שחייב באונסין משלם לסוחר, והסוחר נשבע לשואל שמתה הפרה ופטור, כיוון שסוחר פטור באונסין. אם כן, לפי דעתם לא תיבא אלך, לא יהיה לך ספק שגם כאן יהיה הבעל פטור באונסין, אף אם הוא כשואל, כיוון בוודאי שאלה בבעלימי, שכיוון שהשואל משלם לסוחר, מוכח שהסוחר נחשב למשאיל, והרי כאן האישה שהיא הסוחרת הייתה עם הבעל השואל משעת השאלה, והרי זה שאלה בבעלים. אלא כי תיבאי לכם, מתי יהיה הספק? אליבא דרבי יוסי. לשיטת רבי יוסי דאמר שתחזור הפערה לבעלים הראשונים, כלומר, שהשואל משלם לבעלים. הנה מוכח שהבעלים נחשבים למשאיל. ואם כן, אין כאן שאלה בבעלים. אם כן, לשיטתו של רבי יוסי יש להסתפק. מה יהיה הדין כאן באישה ששכרה וניסית? האם הבעל שואלה וחייב לשלם באונסין לבעל הפרה? או שמה גם הבעל סוחרה ופטור באונסין? אמר רבא, פושט רבא את הספק ומבאר את הדין בבעל בנכסי אשתו. אומר רבא, הבעל בנכסי אשתו לא שואל אבי ולא סוחר אבי, אלא לוקח אבי. כאשר הבעל נושא אותה לאישה, נחשב כאילו קונה ממנה את הנכסים שעתיד לירש ממנה, ואינו נחשב לא לשואל ולא לסוחר. ולומדים זאת מדבריו דרבי יוסי ברבי חנינה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, באושה, כשגלתה הסנדרין מירושלים לאושה, הגמרא במסכת ראש השנה דף למד א' עמוד א' מבארת שסנדרין הגדולה גלתה ממקום למקום 10 פעמים בסוף תקופת בית שני ואחרי חורבנו, ואחת המקומות שאליה גלתה הסנדרין הייתה העיר אושה, ושם תקנו דייני הסנדרין את התקנה שלפנינו. אם כן, באושה התקינו שהאישה שמכרה בגוף נכסי המלוק שלה בחיי בעלה ולאחר מכן מתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות, ואף שלא היה לו בהם אלא את קניין הפירות, והאישה מכרה ללקוחות את קניין הגוף מכל מקום, כדי שלא תהיה לבעל איבה על אשתו שהיא מפקיעה ממנו את ירושתה, חזקו חכמים את שיעבודו בנכסים ועשהו כלוקח ראשון שלהם. ולכן אם מתה אשתו בחייו, יירש את נכסי המלוק שלה, שהרי הוא יורשה מן התורה, ואין לה רשות למוכרם בחייה, ואם מכרה אותם לאחרים, יכול הבעל להוציאם לאחר מותה מידי שאר הלקוחות. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דפים צד A וצד ו ומסכת בבא מציע עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין להוכיח מחיוב שואל בליסטים מזוין שחייב גם בדבר ששייך לתרוח ולהביאו? שאלה שנייה, מתי סובר רבי טרפון שאין אומרים דיו? שאלה שלישית, המסקנה, מניין ששואל חייב בגניבה ועבידה? שאלה רביעית, מה הדין בפשיעה בבעלים ומדוע? שאלה חמישית, מה עם שני התנאים שאמר רב אמנונה בפטור של בעליו אמו? שאלה שישית, מדוע יש סברה שפטור שמירה בבעלים תלוי בזמן השאלה יותר מאשר בזמן האונס? שאלה שביעית, מדוע יש צד לומר שצריך שהבעלים כולו יהיה עם השואל כדי לפוטרו? שאלה שמינית, לעניין מה נחלקו רבי יוחנן ורש לקיש עם קניין פירות כקניין הגוף? שאלה תשיעית, האם בעל יכול להפר נדרי אשתו על ידי שליח? והשאלה האחרונה, מה הצד של עבד כנעני אינו יכול להיות שליח לעניין שמירה בבעלים? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים צדי ה' וצדי ו' ומסכת בבא מציע להיום, יום שישי, ראש חודש תיבת תפשין עין זין, ערב שבת קודש פרשת מקץ, נר שישי של חנוכה. ובערב שבת קודש נדליק את הנר השביעי של חג החנוכה תפשין עין זין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בזאת חנוכה, חטא דחנוכה, יום ראשון ג' בתיבת תפשין עין זין, ונלמד דף צדי זין ממסכת בבא מציע. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, חנוכה שמח, מלא אורה, תורה ושמחה, שיהיו מלאים מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, חנוכה שמח וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.